חזקים, אז הם יבשלו את התבלין. או דילמה, אולי רבי יהודה דווקא בא לדבר על הסיפה, על כלי שני, ואז הוא בא להחמיר. הוא בא אומר, כלי שני, שאתה תנא קמא אמרת שכלי שני מותר, תלוי, אם יש דבר שחומץ וציר, זה יבשל אפילו בכלי שני. תשמע. דתניא רבי יהודה אומר, לכל אלפסים הוא נותן. אלפס אמרנו זה כלי ראשון. לכל קדרות רותחות הוא נותן, חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר. זאת אומרת, רבי יהודה בא להקל. רבי יהודה בא לומר, שלדעתו אפילו בכלי ראשון, מותר לשים תבלינים, אלא אם כן זה דבר שיש בו חומץ וציר, כי אז הם יגרמו, כן יגרמו לתבשיל, לתבלין להתפשט. אז אם כן למדנו שתבלינים, אז צריך להיזהר לא לשים תבלינים בכלי ראשון. מורידים מרק או חמין מהאש, אסור לשים על תבלינים. לא. כל הדוחם עדיין יש עליו שם כלי ראשון. לא, הגדרנו שכלי שני הכוונה שהדפנות שלו לא היו על האש. זאת אומרת שהדפנות הן קרות. זה ההגדרה, ככה ראינו בתוספות. הוריד את הכלי ראשון מהאש, אסור לשים בפנים תבלינים. כי זה חם. אם הוא מתקרר, יתקרר. כבר אם אין היד צולדת בו, זה משהו אחר. אם אין היד צולדת, המרק כבר יתקרר, תעשה מה שאתה רוצה. הנה, זה מה שלמדנו במשנה. שברגע שהעבירו לכלי שני, אז מותר.
המדד אבל בעצם זה הדפנות.
לכן יש שיטה בחיי האדם. נוקט שאם יש כלי שני, העברת לכלי שני, אבל אתה רואה שזה מאוד מאוד חם עדיין, אז הוא מחמיר בזה. אם זה מאוד 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 רותח, אפילו העברת לכלי שני, הוא מחמיר, אומר עדיין זה נחשב כלי ראשון. כי הדפנות, אומר, אם הדפנות לא עדיין לא השפיעו, צריך לתת להם זמן.
מה הם
רותחים בשבת? מאוד מותחים, משהו שהוא מאוד מאוד רותח, כן, חם מאוד. אז אפילו בכלי שני, הוא אומר, צריך להיזהר. סבר רב יוסף למאמר מלח, לשים מלח זה כמו תבלין, ואז לפי זה בכלי ראשון זה אסור, זה מבשל, בכלי שני יהיה מותר כי זה לא מבשל. אמר לאביי, לא נכון, תני רבי חייא, מלח אינה כתבלין, כי מלח הוא מתבשל אפילו בכלי שני, בכלי שני לא מבשל. זאת אומרת יש פה דעה שמחמירה מאוד במלח, אומרת שמלח אפילו בכלי שני אסור לשים אותו. כל זה חולק על רב נחמן, פליגה דרב נחמן. רב נחמן אומר בדיוק הפוך. אמר רב נחמן, צריך המלחה בישולה כביסרד אתור. המלח לוקח המון זמן כדי לבשל אותו, כדי שמלח יתבשל באמת. הוא צריך להיות על האש. ואם הוא לא על האש, הוא לא מתבשל באמת. לכן לדעתו להפך, כלי ראשון שוריד אותו מהאש, מותר לשים מלח בפנים. כי רק מלח שנמצא על האש ממש מתבשל.
מלח
לא
מתבשל.
מה?
מלח ישר מלח.
נכון. זה מה שאומר, רק תשים אותו הרבה הרבה, לא, הוא ייעלם בסוף, נעלם.
מתמסס גם מים קרים.
לא, לא מתמסס מים קרים. כן?
כן, מה?
כן, אבל אתה צריך להרבב הרבה. איקא דאמרי סבר רב יוסף למימר, יש אומרים שמלח הרי הוא כתבלין, כמו כל הלכות תבלין, בכלי ראשון בישל אסור, בכלי שני לא בישל, בכלי שני מותר. אומר לו אביי, לא נכון, תני רבי חייא, מלח אינה כתבלין, זאת אומרת שאפילו בכלי ראשון נמי לא בישל, וכך פוסק השולחן ערוך, שמלח לא מתבשל בכלי ראשון, ומותר לדעת השולחן ערוך לשים מלח על כלי ראשון, אם הוא על האש אסור, אבל אם הורדת את הכלי ראשון מהאש, זה גם וגם, אבל פה, אם הורדת אותו מהאש, אז לדעת השולחן ערוך, אבל הרמ"א אומר חושש לחומרה, הרמ"א מחמיר. היינו דאמר רב נחמן, צריך מלחה בישולה כביסרא דתורה. אז הרמ"א אומר, הוא חושש לאיקא דאמרי פה שמלח מתבשל בכלי ראשון. לא, כמו כל תבלין, הוא אומר, כמו סבר רב יוסף, שמלח הוא כמו תבלין. זה חידוש של החזון איש, מה שאתה אומר, כן. החזון איש אומר, כן.
אבל אם הוא
סורש שרתת
בכלי
ראשון, לא, כי זה, א', האש בכל זאת זה השפעה אחרת, וב', זה מחזק כבשל. בשבת לא שמים שום דבר על דבר שהוא על האש.
אבל
זה נראה בישול. אין, אנחנו סיימנו הלכות בישול. אנחנו עוברים עכשיו לנושא חדש.
יש כאן יותר בחירה, לא?
קראנו. קראנו.
לא, אבל המלח, השאלה איך להסתכל על המלח. כן. לפי שני נמי בשלה.
נמי לא בשלה. לפי שני, לא. כתב לי, בכלי ראשון נמי לא בשל. זה בכלי ראשון מותר. כך פוסק השולחן ערוך שבכלי ראשון נמי מותר.
אני לא אומר גם על הרמה.
אמרתי שהרמה אומר להחמיר שהוא כמו תבלין רגיל, שבכלי ראשון אסור, בכלי שני מותר. סיימנו הלכות בישול, פחות או יותר. כן, יש עוד כמה בהמשך, אבל אנחנו עוברים לדינים אחרים. נכון, לדיני מוקצה. אין נותנים כלי תחת הנר לקבל בו את השמן, ואם נתנוע מבעוד יום מותר, ואין נאותים ממנו לפי שאינו מן המוכן. אז הדין הראשון, אסור לשים כלי בשבת מתחת לנר כדי לקבל את השמן שמטפטף. יש שמן שמטפטף מהנר, אסור לשים את זה, והגמרא תביא דעות שונות למה, מה טעם האיסור. אבל מבעוד יום מותר לעשות את זה, לשים כלי מבעוד יום. בשבת אסור להשתמש, גם אם שמת כלי מבעוד יום, השמן שמצטבר שם אסור להשתמש בו בשבת, לפי שאינו מן המוכן. זאת אומרת, זה מוקצה, כי ביום שישי השמן הזה בערב שבת היה מיועד להדלקה. עכשיו בשבת הוא תפטף, עכשיו אתה רוצה לשנות את הייעוד שלו מהדלקה לשימוש אחר, אז זה כבר מוקצה. הוא מוקצה לייעוד מסוים, להדלקה, אתה לא יכול בשבת להשתמש בו לדבר אחר. זה נקרא אינו מן המוכן, זה בעצם הלכות מוקצה. מה הגמרא עכשיו תדון ברישא, למה אין נותנים כלי תחת הנר בשבת? למה אסור לשים כלי מתחת שהשמן לא יתפטף לי על השולחן? אני רוצה שייכנס לתוך כלי, מה הבעיה בזה? אמר רב חסדא, אף על פי שאמרו אין נותנים כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה, כמו שאמרנו במשנה שאסור לתת כלי לקבל שמן, אסור לתת כלי מתחת לתרנגולת לקבל ביצה, זה אותו דבר. מה שכן מותר לעשות זה כופה עליה כלי. אם יש ביצה שאתה מפחד שהיא תישבר ואתה פתאום התרנגולת שלך הוציאה ביצה בשבת, מותר לך לשים על זה כלי שלא תישבר. מה?
אז מותר גם להציד
את זה. מותר? רגע, לאט לאט. קודם כל מותר לשים, זאת אומרת אנחנו רואים שהוא מחלק בין לתת לקבל משהו בתוכו לבין לשים עליו. אמר רבא, מהי טעמה דרב חסדא? כסבר, תרנגולת עשויה להטיל ביצתה באשפה ואינה עשויה להטיל ביצתה מקום מדרון. בדרך כלל הביצה היא לא תתחיל להתגלגל, היא נמצאת במקום שיש החשש העיקרי הוא שבני אדם ידרכו עליה. הצלה מצויה התירו לשים עליה כלי כדי שלא ידרכו עליה. הצלה שאינה מצויה, כלומר לשים כלי מתחתיה כדי שהביצה תהיה בתוך הכלי ולא תתחיל להתגלגל, זה לא יתירו. מה איתי ואביי, הצלה שאינה מצויה לא יתירו? למה אתה אומר ככה שלא יתירו? ובעצם מאחורי הקלעים פה צריך אולי כבר נקדים את המאוחר, הגמרא תגיד את זה בהמשך. את גם על החכה, לא נקדים את המוחר. איתי ואביי, שואל אביי, הצלה שאינה מצויה לא התירו, ואתניה, נשברה לו חבית של טבל בראש גגו. מביא כלי ומניח תחתיה, למרות שטבל זה מוקצה בשבת, כי אין לך מה לעשות עם טבל, אסור לאכול אותו. בכל זאת מותר להביא כלי ולהניח מתחת לחבית, שהטבל ייפול לתוך החבית להציל אותו. הגמרא, כן, זה גם הצלה מצויה, זה דבר מצוי. בגולף אחד, זה מדובר על חבית חדשה, דשכיחת דפקה, זה קורה הרבה שחביות חדשות נסדקות, נשברות, זה דבר מצוי, לכן התירו לו להביא כלי מתחת לקבל את את הטבל, את השמן או את היין שנוטף. ATV, נוטים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות. אתה לא רוצה, יש ניצוצות שעפות, גיצים שעפים מהנר, ואתה לא רוצה שהם ידליקו את המפה, אז אתה שם כלי בשבת מתחת לנר וככה הניצוצות נופלים לתוך הכלי ולא לא מדליקים את המפה. למה זה מותר? מה? לא חייבים, אפשר לשים ליד. אני שם כלי ליד, שהניצוצות יעופו לידו.
מה החידוש? אני לא
יודע סיבור. תכף נגיע ל... אני אכן התבטתי להקדים את המלוכה, אבל הנה נגיע עוד רגע. אז הוא אומר, לא, ניצוצות נמי שכיחה, זה דבר מצוי, לכן התירו לעשות את זה. הייתי ויקופין כערה על הנר, שלא יואחז בקורה. אם יש לי נר דולק, מותר לי לשים מעליו, בלי לחבוט אותו, לשים מעליו איזה משהו, כדי שהוא לא ידליק לי את ה... אני רואה שהלהבה קצת עולה למעלה, שלא ידליק את, ה... את התקרה. אז הנה אתה רואה שמותר להביא כלי בשביל לשים על. בגמרא, כן, מדובר במקום שזה מצוי, בבת הגחינה, בבתים נמוכים. יש בתים כאלו שהם נמוכים, שזה מצוי, דשכיח בהודלקה. לא צריך להגזים. וכן, קורה שנשברה, סומכים אותה בספסל ובארקות המיטה. אם יש קורה שנשברה בשבת, מותר לשים ספסל, להחזיק את הקורה, נגיד אני רואה שיש איזה משהו שנופל לי, אני שם ספסל ככה הפוך, כאילו עומד, מחזיק את הקורה שהיא לא תיפול. הנה אתה רואה שמביאים כלי בשביל להחזיק משהו, לעשות, לתפוס משהו. גם זה מצוי, אומרת הגמרא. בקשור אחד את מדובר על קורה חדשה, שהיא לא נדבקה כמו שצריך, ועדיין לא... דוד דה פקה, זה קורה שהיא נופלת. נותנים כלי תחת הדלף בשבת, קשה, למה מותר לתת כלי? יש הגג דולף, למה מותר לתת כלי לתפוס את הטפטוף של המים? גם זה דבר מצוי, בת אחד את בתים חדשים, דשכיח את הדלפה. בית חדש, פעם ראשונה בנו אותו, עוד לא שמו לב, עוד לא, זה המבדק שלו, בודקים אותו. כמו שאתמול בישיבה גם היה מבדק רציני. מה?
אם זה בית לא חדש,
כן, כי זה נדיר, פחות מצוי שזה קורה. בדרך כלל בית לא חדש, כבר עלו על כל הבעיות שלו, סתמו את כל החורים, כבר מצוי.
אז זה כלל בהלכות שבת?
זה מה שהוא אומר. הצלה מצויה איתיר, הצלה שאינה מצויה לא איתיר. כלל של רב חיסדה, כן.
אבל מה זה משנה? ברגע שהיא הצלה,
היא
הצלה
מצויה לא מצויה. אנחנו מתירים פה איזה דין. אז מתי אתה מתיר אותו? אתה מתיר אותו, החלטת שלא להתיר לגמרי, תיר במצבים מסוימים.
לא אולי להציל, זה להציל כאילו
במאה אחוז. זאת פה רק אמרנו את הדין של רב חיסדה שהצלה מצלויה מותר.
מה עדיין, מה הבעיה? מה הסברה של... בעצם רב חיסדה, אנחנו רואים שהוא מסביר את המשנה, למה לא נותנים כלי תחת הנר לקבל בו את השמן, אבל הוא אומר, מצד שני, יהיו דברים שכן אני אתיר. זאת אומרת, למשל, אין לוטים כלי תחת תרנגולת, זה כמו המשנה. אבל לקפות כלי מותר. מה יסוד הדין של רב חיסדה? רב יוסף אמר, היינו טעם עדי רב חיסדה. משום דקה מבטל, כלי מאיחנו. לפי רב חיסדה, יסוד המשנה ויסוד שיטתו, שיש מושג בשבת של איסור לבטל כלי מאיחנו. מה הכוונה? יש לך כלי שאתה יכולת לעשות איתו כל מיני דברים. כערה, יכולת להשתמש. עכשיו בתוך הקערה הזאת נגיד שמת אותה מתחת התרנגולת, ברגע שטיפול לתוכה ביצה, הביצה היא מוקצה, כי ביצה נולדה בשבת, הביצה היא מוקצה, עכשיו אתה לא תוכל יותר להזיז את הקערה. זאת אומרת, הקערה הזאת שהייתה שמישה הפכה להיות בלתי שמישה,
בסיס למוקצה,
עכשיו אי אפשר להשתמש בו בשבת. זה דומה, אומרים הראשונים, למלאכת סותר. זאת אומרת, יש פה כלי שהיית יכול להשתמש בו, ועכשיו הוצאת אותו משימושו. ביטלת את השימוש שלו. זה דומה למלאכת סותר, כאילו שברת את הכלי. הוצאת אותו היום. יש אומרים שזה דומה למלאכת בונה. בונה זאת אומרת שעכשיו כאילו הדבקת את הכלי הזה למקום, ואתה לא יכול, היה פה כלי שאפשר להזיז אותו, ועכשיו כאילו הצמדת אותו, מוצמד לקרקע, עכשיו מוצמד לפה, אי אפשר להזיז אותו. זאת אומרת ש... רגע, מה? כן, אבל אסור לגרום לזה. אסור לך לגרום לכלי להיות שהיה שמיש, להפוך בלתי שמיש. אז לכן אין נותנים כלי תחת הנר. למה אסור לתת כלי תחת הנר לקבל את השמן? כי השמן הזה הוא מוקצה. ועכשיו אתה גורם לכלי הזה להיות כלי שיהיה בתוכו מוקצה, ועכשיו לא אי אפשר להזיז את הכלי הזה. אבל אם זה הצלה מצויה, אם זה דבר שהוא למנוע נזק מאוד מצוי, בזה יתירו. כיוון שזה רק גזירת חכמים, בזה הם יתירו. ככה רב חיסדא בעצם מסביר את המשנה, זאת שיטתו.
למה לא להגיד שזה שני טעמים, כאילו, אני מבין שזה שני טעמים נפרדים. טעם אחד זה הצלה מצויה או לא מצויה, טעם אחר זה ביטול כלי
מלך. לא, הבסיס הוא בכלל מה הבעיה? מה הבעיה? עוד לפני ההצלה. מה הבעיה? למה לא לשאת, למה לא לתת כלי תחת תרנגולת? מה הבעיה בזה? קודם כל צריך להגיד שיש פה בעיה, יש פה ביטול כלי מחנו, ועל גבי זה אנחנו איתרנו בהצלה מצויה. אתי ואביי, מה אתה אומר שיש דבר כזה ביטול כלי מחנו? הנה, חבית של טבל שנשברה, מביא כלי אחר ומניח תחתיה. למה מותר להניח מתחתיה? הרי טבל זה מוקצה. אמר לו, טבל זה לא מוקצה, טבל מוכן אצל שבת. שהרי למה טבל הוא לא מוקצה? כי תיאורטית אם אדם יפריש תרומות ומעשרות בשבת, למרות שאסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת, אבל אם עבר ותקנו, אדם עבר על ההלכה והפריש תרומות ומעשרות בשבת, תיקן, מתוקן, אז טבל הוא לא מוקצה 100%, הוא מוקצה כרגע, מוקצה זמני, הוא יכול להפך להיות לא מוקצה תיאורטית. מוקצה זמני הוא חלש יותר, כיוון שהוא זמני, הוא בר שינוי, לכן על זה לא נאמר איסור ביטול כלי מחנו. כי תיאורטית אם מישהו יפריש תרומות ומעשרות על הטבל הזה, הוא יתיר אותו לאכילה. אז תיאורטית יש פה משהו שהוא לא מוקצה 100%, הוא מוקצה עם סיכוי מסוים, יש לו סיכוי לא להיות מוקצה, אז הוא מוקצה יותר חלש.
רב חיסדא, כל מה שבא זה היה להתיר. מה
שאמרנו,
אמרו,
הם נותנים
כלי, קובעים כלי של הכלי שבה, הוא בא לחדש ולהגיד, היתר, שמותר לשים כלי.
נכון, אבל למה בכלל לעשות?
אנחנו רואים למה
הוא... לא, הוא גם אמר, לא, הוא אמר, אין נותנים כלי תחת תרנגולת. נכון? למה אין נותנים כלי תחת תרנגולת? למה בכלל הם נותנים? למה אתה אומר שלא נותנים כלי תחת תרנגולת? בוא, מה הבעיה? אני לא עושה שום דבר.
והסברה שלו זה בגלל המותל כלים...
זה מה שרב חיסדא, רב יוסף
מסביר.
בגלל הצלה. חכמים אמרו, בהצלה מצויה איתרנו. נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות. אמר רב נברא דרב יהושע, ניצוצות זה לא מוקצה. אין בהם ממש. זה לא, זה כלום. קורה שנשברה, סומכים אותה בספסל או בארוכות המיטה. את הגמרא הוא יגיד שמדובר דרפי. מדובר שהקורה הזאת היא מאוד מאוד רפויה, דאי באי שקילי, הקורה הזאת היא רפויה, ואם הוא היה רוצה הוא היה כבר יכול לקחת אותה בשבת, זה לא מוקצה. נוטלים כלי תחת הדלף בשבת, גם הדלף הוא לא מוקצה, בדלף הראוי, בדלף שהיה כבר שם על הגג ביום שישי בכניסת שבת, ואפשר להשתמש בו, אפשר לרחוץ איתו פנים, אפשר לרחוץ איתו כלים, אז הוא לא מוקצה. קופים את הסל לפני אפרוחים שיעלו וירדו. אפרוחים קשה להם לטפס ללול שלהם, אז שמים להם איזה משהו כדי שיהיה להם מדרגה לטפס ללול, ולכאורה אתה מבטל כלי מחנו, עכשיו הפכת את הכלי הזה להיות שעליו יש אפרוחים, אפרוחים זה מוקצה בשבת. כסבר מותר לטלטלו, לדעתי מותר לטלטל את הכלי הזה, כי הכלי הזה הוא לא כולו מיועד לאפרוחים. והתניה אסור לטלטלו. תלוי בעודן עליו. אם האפרוחים באמת נמצאים עליו, אסור לטלטל. אבל הכלי הזה, אם אין עליו אפרוח, לא שהוא עכשיו, כולו, זה הייעוד שלו. שמתי אותו רגע אחד פה, שהאפרוחים יטפסו, שימו לטפס, אני יכול לקחת אותו. והתניה, הרי כתוב, אף על פי שאין עודן עליו אסור, שאפילו אם האפרוחים לא נמצאים על הסל, אסור לך לקחת אותו, הוא מוקצה הכלי הזה. אמר רבי אבאו, מדובר בסוג מסוים של מוקצה שנקרא מיגודית קצאי, בעודן עליו כל בין השמשות. בבין השמשות, אם בבין השמשות דבר היה בלתי ראוי לשימוש, הפך להיות מוקצה לכל השבת. אם בבין השמשות אפרוחים היו על הכלי הזה, לא יכולת להשתמש בו. ויש לנו קהל, מיגו מתוך שהתקצה לבין השמשות, התקצה ליומה. בין השמשות מצלמים מצב. אם בבין השמשות לא יכולת להשתמש בכלי הזה כי היו לו אפרוחים, אחר כך כל השבת אתה לא יכול, גם אם אפרוחים ירדו ממנו אסור לך להשתמש בו בשבת. וזה כלל מאוד מאוד חשוב בהלכות מוקצה, שהמצב בין השמשות מכריע לכל השבת. ניתן דוגמה, כביסה רטובה. אם יש לי כביסה רטובה בכניסת שבת, שמתי אותה בחוץ, עכשיו אסור לי לטלטל אותה. למה? כי היא רטובה ויש חשש שאתה תסחוט, אז כביסה רטובה אסור לחזור לקחת אותה. אחר כך במהלך השבת היא התייבשה, שבת בצהריים היא כבר יבשה, האם מותר לי לקחת אותה? לכאורה כבר היא יבשה? לא, כיוון שבכניסת שבת היא הייתה בין השמשות, היא הייתה מנועה ממך, לא יכולת, מיגוד התקצה היא לבין השמשות, התקצה לכל יום. עכשיו כל היום אסור לך, גם לך שהיא יבשה, היא מוקצה, אסור לך לקחת אותה. זה מושג.
במקרה הזה, שאם זה, הרב נמצא כותב שאם זה קיץ ובוודאי לך שזה יתייבש,
כן, אז הוא אומר שכן.
כמו בידי שמיים.
כן, כמו בידי שמיים.
אבל צריך להיות מצב שאתה יודע בוודאות שזה...
כן.
מי שיתייבש מחר בושר?
בקיץ.
כל שבת הם עושים את זה. ביום שישי,
ביום
שבת אנחנו מורידים את
הכביסה. אז דבר שבבין השמשות היה מנוע ממך, הוא מנוע כל השבת כולה. עד כאן שיטה ראשונה, שיטת רב חסדא, שהוא מסביר את המשנה, בגלל ביטול כלי מיחנו, ואז לשיטתו יש הבדל בין לתת כלי תחת תרנגולת לבין לקפות עליה כלי. לקפות כלי על הביצה, אומר זה אני מתיר את זה, כי זה הצלה התארנו, התארנו להציב.
אפשר אולי להגיד אבל שלקפות זה מצד לא בתוכו,
אפשר, אפשר, אבל הוא אומר אחרת, הוא אומר מצד הצלה. רבי יצחק חולק, רבי יצחק חולק על הרב חסדא, ולדעתו ההסבר למשנה הוא יהיה הסבר אחר.
הרי הרב, בדעת רב חסדא יש את דעת רבא שזה הצלה מצויה, ויש רב יוסף שזה מטופים מרנו.
אמר רבי יצחק, כשם שאין נותנים כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה, חולק על רב חסדא ואומר גם אין קופים עליה כלי בשביל שלא תישבר. זאת אומרת, לא רק שאסור לשים כלי מתחת לתרנגולת לקבל ביצה, אלא אם אתה רואה ביצה, אסור לשים עליה כלי. למה לא? כסבר לדעתו, הטעם של המשנה, הדין פה הוא דין אחר, לא מצד ביטול כלי מיחנו, אלא יש לו כלל אחר. אין כלי ניטל, אלא לדבר הניטל בשבת. כלל אחר. זה אסור לך להשתמש בכלי בשביל דבר שהוא מוקצה. הביצה הזאת היא מוקצה, אסור לך לקחת כלי בשבילה. לא מצל ביטול כלי מיחנו, אלא בגלל שאסור לקחת כלי. ואז לדעתו זאת הסיבה למשנה. למה לא נותנים כלי תחת ארנר לקבל את השמן? לא בגלל ביטול כלי מיחנו, אלא כי השמן הזה הוא מוקצה, ואסור להשתמש לייעד כלי לצורך מוקצה.
למה הביצה הזאת מוקצה?
כי היא נולדה בשבת. בכניסת שבת היא לא הייתה פה, היא לא הייתה באוויר. כל דבר שבכניסת שבת הוא לא היה קיים ופתאום הוא נוצר, אז מבחינתנו הוא לא היה, הוא לא היה בתודעה שלי, אז הוא מוקצה. פרי שנפל בשבת, נשר בשבת, מי גשם, נגיד לא היו עננים, פתאום נהיו עננים, ירד גשם בשבת, הגשם הזה הוא מוקצה, כי הוא לא היה ידוע בכניסת שבת שהוא יהיה.
אז איך מותירים את השלג בזוזון בחדל השבת?
זמת, לזרוק שאלה.
בירחתי כל הרבנים
שמסביבי, איפה שלא הייתי,
כולם מסביבי.
הוא ירד בלילה כבר.
בשבת?
אולי היו עננים, אם היו המון עננים בכניסת שבת, אז הוא כאילו כבר נמצא, יכול להיות. אם אני זוכר נכון, אני אצטקל שוב, אם אני זוכר נכון, זה ויכוח גדול בין גדולי ישראל. והתירו לך לזרוק שלג.
במקרה שלו זה צורך גדול.
תמיד שאלה מזוז. הוא גם הלכתי אליו, אני יודע שהוא מחמיר. הלך שאלתי אותו.
תזרוק חופשי.
זרוק. זרוק עליי.
אני הייתי בטוח שאסור. הייתה להתפלט שכלום אני מותם, 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 מותם.
בשלגים שלו.
עושה לי קר עכשיו באמצע.
מה זה?
טוב, מה?
מה הכוונה של רבי יצחק עם כלי
נטעה? אסור לקחת כלי בשביל מוקצה. לצורך מוקצה.
דומה לרבי נחמיה שהוא מכיר ש...
לא, לא, הוא מגדיר לא רק מוקצה אסור, אלא כאילו אסור להביא דברים בשביל מוקצה, כאילו כל דבר שהוא קשור אליו.
ככה הוא מסביר את הפריזטה?
לא, ככה הוא מסביר, הוא חולק על הפריזטה, הוא מסביר את המשנה. יש לו הסבר אחר למשנה. מייטי וכל הנטיובתא מקשים עליו כל הקושיות. אתה רואה שמותר לקחת כלי תחת הדלת, ומותר לקחת חבית ותחת קורה וכל... איך אתה מסביר את כל המקורות האלה שראינו שמותר לקחת כלי בשביל דבר אחר? ושני הוא יתרץ בצריך למקומו. כלומר, אני לקחתי כלי לא בשביל להביא את זה, לא בשבילו, אני יצאתי את הכלי כי הייתי צריך את המקום של הכלי. למשל, היה לי פה כוס, אני היה לי כוס על השולחן, רציתי לפנות את השולחן, אני מוציא את הכוס הזאת כדי לפנות את השולחן. עכשיו יש לי כוס ביד, איפה אני אניח אותה? אני אניח אותה פה, במקרה זה מקום שיש שם דליפה וזה עוזר לי. זאת אומרת, לא לקחתי, לא הזזתי את הכוס במיוחד בשביל לשים מתחת לדליפה, הוצאתי את הכוס כי הייתי צריך פה את השולחן. איפה אני אניח אותה? אפשר להניח אותה איפה שאני רוצה, הנחתי אותה פה. זאת אסור לך במכוון לקחת כלי, להזיז אותו בשביל המוקצה. אבל אם הזזתי אותו בלאו הכי, אז מותר לי להניח אותו איפה שאני רוצה להניח.
הוא אומר רבי שמעון, לא היה שאומר שאתה משנה את הייעוד של הכלי.
לא שיניתי את הייעוד שלו. הוא היה פה, ושמתי אותה עכשיו פה.
אתה מבין אז איפה אתה מניח אותה, ולא שיש לזה מה שאתה מניח. אם אתה תניח את זה במקום שהכלי מיועד להיות מולך בו, ואתה יכול להשתמש בו לאחר.
אני יכול להשתמש בו. לדפי הדעה הזאת, אני לא עשיתי שום דבר, אני שמתי אותו פה מתחת לתקרה. אחר כך נפלים בו תוכו טיפות. לדעתו אין בעיה של ביטול כלים מיכנו. הוא חולק על זה. מה? כן, 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 כן.
מה, כי ברגע שהרמת זה...
העיקר הוא שאתה לא הזז את הכלי בשביל המוקצה, זה הגדרה שלו. תשמע, אחת ביצה שנולדה בשבת, אחת ביצה שנולדה ביום טוב, כיוון שהם מוקצה, אין מטלטלים, אסור לקחת את הביצה, הביצה הזאת היא מוקצה, אסור לקחת אותה, לא בשביל לחסות בכלי, אסור לך לקחת ביצה בשביל לשים את זה בתור ככה מכסה לאיזה כוס, ולא בשביל לסמוך בה קראי המיטה. רש"י אומר במקום אחר, שאם לוקחים ביצה ומעמידים אותה בדיוק, אז אי אפשר, היא לא שבירה. תנסו בבית. אז אפשר לשים עליה אפילו קראי מיטה. אבל צריך שהיא תהיה בדיוק עומדת. אם היא תהיה ככה, אחר כך תסתבכו עם הניקיונות.
כל תרנגות הרבה
ביצה הייתה ביצה. אבל כופים עליה כלי בשביל שלא תישבר. למה מותר לקפות עליה כלי? הרי אמרת שאסור לקחת כלי בשביל מוקצה. החניים צריך לקומו אותו דבר. הכלי הזה, הוזזתי אותו מהשולחן, כי הייתי צריך לזז אותו מהשולחן. איפה אני אשים אותו? וואלה, יש פה ביצה, נשים עליה. תשמע, פורסים מחצלות על גבי אבנים בשבת. יש לי אבנים שאני לא רוצה, אבנים מיועדות לבניין, ויורד עכשיו מבול, וזה יקלקל לי את האבנים האלו מכל מיני סיבות, כיוון שהן רטובות, אחר כך יהיה קשה לעבוד איתן. כי אבן כשהיא רטובה, אחר כך קשה להדביק אותה, לעבוד בה. האם מותר לפרוס עליה מחצלות בשבת? אז לכאורה למה מותר? הרי האבנים הם מוקצה, ואם הם מוקצה אתה לוקח מחצלת בשביל מוקצה. זאת הגמרא באבנים מקורזלות, מדובר פה על אבנים שהם הראש שלהם חד, והיו משתמשים באבנים חדות בתור בית הכיסא, לצורך בית הכיסא, חזיין, כמו נייר ניגוב. דומה. תשמע, פורסים מחצלות על גבי לבנים בשבת. לכאורה הלבנים האלה הם מוקצה, איך אני יכול לפרוס מחצלת עליהם? דאישתור מבניין, המדובר על אבנים שהן כבר לא מיועדות לבנייה. נגמר הבנייה, נשארו פה כמה לבנים, והן לא מיועדות לבניין, למה הן מיועדות? חזן למסגלה, הן מיועדות לישיבה. זה אבנים עכשיו שיש להם ייעוד אחר, כבר הוגדר בערב שבת, שהן אבנים שמיועדות לעשות עליהם איזה ספסל כזה, ולכן הן לא מוקצה.
מה אתם בשני המקרים? פורסים מחצלות על גבי?
לבנים ואבנים.
אז הראשון לא היה לבנים.
לא, אבנים.
הראשון לא היה
של בניין. נכון. סתם אמרתי, אפשר בניין, אפשר לא. מה שיסביר, שלא יקבלו סיד. מה?
אבנה בין צלב ובין ביצה לבין כל דבר.
כל מיני דוגמאות.
תשמה, מה? זה בעצם עוזר גם לרבי יצחק וגם לרב חיסדא. אם אנחנו אומרים שזה לא מוקצה, אז אין לנו בעיה.
כן. אבל לפי רב חיסדא בכלל אין בו בעיה, כי זה לא ביטול כלי מחנו, אני שם מלמעלה, לא מלמטה. תשמע, פורסים מחצלת על גבי כוורת דבורים בשבת, בחמה מפני החמה, בגשמים מפני הגשמים. אני רוצה להגן על הכוורת, בלבד שלא יתכוון לצוד, שלא יהיה מצב שאתה צד את הדבורים שהם לא יכולים לברוח בגלל שכיסית את הכוורת. אחר מה עסקינן? דיק הדבש, מדובר שיש דבש בכוורת, וכיוון שיש דבש אז אתה רוצה להשתמש בזה בשבת, ולכן זה לא מוקצה, כי יש לי פה משהו שאני רוצה להשתמש בו. מה? לא, זה לא אוהל, אני שם רק מלמעלה, זה לא אוהל. אמר לרב עוקבה ממי שני רבה שיתן לך מימות החמה. מימות החמה באמת יש דבש, אבל מימות הגשמים אין דבש, לקה דבש, אין דבש בכוורת בימות הגשמים, זה הזמן שהם עוד לא, עוד אין פרחים. אז לכאורה מייקה לממה. תגמר, דש דבש גם בכוורת, לא נצרכה לאותן שתי חלות. כל כברן משאיר, היה משאיר שתי חלות דבש, בחורף כדי שהדבורים יהיה להם מה לאכול במשך החורף. אז יש שם דבש. אז בשביל הדבש הזה, הוא לא מוקצה, ואני רוצה להגן עליו. עכשיו תגמר, הם מוקצות נינו, הם כן מוקצה, כי אני... הן מיועדות לדבורים. דרך השיבה להיו, אני תכננתי כבר מראש את הדבש הזה, אמנם יהיה אותו לדבורים, אבל אני אקח קצת לעצמי. אז יוצא לפי זה שאם לא חשיבה להיו, אם אני לא תכננתי על לאכול את הדבש הזה, אז אם כן אסור, אסור לשים שם מחצלת. יחי, אם ככה, עד איתני בלבד שלא התכוון לצוד, אז לפני שאתה מתכוון לצוד, הברייתא אתה צריכה להגיד את זה. לפלוג, תחלק בתוך הברייתא, וליתני בדידה. במה דברים אמורים? דווקא אם חישב עליהם, כשחישב על החלות מבעוד יום, אבל אם לא חישבת עליהם הם מוקצה ואסור. בגמרא נכון, אבל הברייתא בא לחדש, שעקא משמלן, שאפילו אם חישבת עליהם, בלבד שלא התכוון לצוד. גם אם אתה תכננת לאכול את הדבש הזה, צריך להיזהר לא להתכוון לצוד. רגע, מה אני אומר את הגמרא? מי בא לברייתא? אם זה רבי שמעון, הרי לשיטתו בכלל אין בעיה של מוקצה. רבי שמעון מקל גדול במוקצה, אומר אין מושג כזה מוקצה בכלל.
מה
רק מקרים מאוד מסוימים, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם בחלק מהדברים. היא רבי יהודה כי לא מתכוון מה יווה. מה זה עוזר שאתה לא מתכוון? הרי לדעת רבי יהודה דבר שאין מתכוון אסור. לעולם התנה שלנו זה רבי יהודה, ובלבד שלא יתכוון לצוד, הכוונה שלא יעשה נקים צודה. זה לא מצד הכוונה, אלא מצד איך שאתה שם את המחצלת, תשים את זה בצורה כזאת שישאר להם פתח, דליש ביוגלו רבך, תשאיר להם פתח מילות שהם יוכלו לצאת, כלומר בפועל שלא תהיה צידה. כי איך ידי לא ליצדו ממילא? כי אם לא תשאיר, גם אם לא התכוונת לדעת רבי יהודה זה בעיה, כי דבר שאינו מתכוון אסור, אלא תדאג להשאיר להם פתח. רבה שיאמר מי קטני מות החמה מות הגשמים? בחמה מפני החמה, בגשמים מפני הגשמים קטני. באמת מדובר פה לא בימות הגשמים, שאתה שאלת אין דבש בימות הגשמים, לא מדובר פה בימות הגשמים, מדובר פה ביום עדי ניסן, ביום עדי תשרי, שזה ימים כאלו שמצד אחד יש לפעמים שמש, לפעמים גשם, ויש דבש גם, זה זמנים שיש דבש, דייקה חמה, ואיקה הגשמים, ואיקה דבש, נקודה. עד כאן הבנו שיש שתי דעות, בהסבר המשנה, הסבר רב חיסדא, שהמשנה שלנו ביטול כלי מחנו, והסבר של רב יצחק, שאין דבר ניטל, אלא צריך דבר ניטל. זה שני הסברים בגדול של המשנה. למה אסור לתת כלי תחת הנר לקבל שמן בשבת, או בגלל ביטול כלי מחנו, או בגלל שאין כלי ניטל, אלא לצורך דבר הניטל. אסור לקחת כלי בשביל מוקצה. בסדר? בעזרת השם מחר הגמרא עוד קצת תמשיך לעסוק בדעות האלו, ואנחנו נכנסים יותר ויותר לעובי הקורה של הלכות מוקצה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא